תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים. כך מופיע בפרשתנו בפרק כ' פסוק א'. עם ישראל ברוב שנותיו במדבר לא לחם מלחמות רבות. עמלק, אוג וסיחון הם המלחמות המוכרות יותר בשנים אלו. בכניסה לארץ המצב משתנה. ישנן מלחמות רבות שעם ישראל יילחם בהם על מנת לסלק את יושבי הארץ. במלחמות אלו הקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל כי תהיה הרבה תפאורה. סוסים, רכבי מלחמה, צבאות גדולים. עם ישראל צריך לדעת כי הכל תפאורה וכך תישאר. השם הוא זה שמנהל את המלחמה, השם הוא שאלה אותם מארץ מצרים. בדיוק כמו שהיציאה ממצרים הייתה ניסית ולא נתפסת, עם של עבדים במשך שנים רבות מביס את המעצמה הגדולה של אותם זמנים ויוצא בזכות אמונה ובטחון בהשם, כך גם במלחמות בארץ ישראל. נדון במספר מקורות המפרשים את התפאורה המלחמתית של הגויים. נתחיל במדרש תנאים לפסוק שאמרנו. וראית סוס ורכב, עם רב ממך. מה הן יוצאים עליך בסוס ורכב, אף אתה צא עליהן בסוס ורכב. ובהמשך, סוס ורכב, וכי סוס אחד הוא, או רכב אחד הוא, והלא כבר נאמר, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש, ולמה תלמוד לומר סוס ורכב, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של הקדוש ברוך הוא, אינן לפניהן, אלא כסוס אחד ורכב אחד. הפרשנות הראשונה במדרש טוענת כי כמו שהגויים באים למלחם מסוס ורכב, כך גם עם ישראל. מאין יביאו ישראל סוס ורכב? זו כמובן שאלה מתבקשת, אך אין מקומה כאן בהכרח. הרעיון הוא כללי יותר. יש להתכונן למלחמה בצורה דומה לצורה בה האויבים מתכוננים. זו הצעה אסטרטגית, יש להכין כלי מלחמה. כמובן, בהשוואה לימינו אנו, בהם אנו משתדלים למצוא כלי מלחמה חכמים וטובים יותר מאויבינו, ההצעה או הדרישה הזו מבקשת את המינימום הנדרש. לא לצאת למלחמה כשהיד על התחתונה באופן מובהק. יש פה גם אמירה ברורה, לא לסמוך רק על ידו של הקדוש ברוך הוא. זאת בניגוד לאמירה הידועה של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, בספר שמות, פרק י' פסוק י' השם יילחם לכם ואתם תחרישון. ביציאת מצרים, עם ישראל לא נדרש לעשות דבר, אין תביעה להשתתף בלחימה. במלחמות בארץ ישראל, עם ישראל נדרש להיערך למלחמה פר אקסלנס. פרשנות דומה עולה גם בספרי בפסקה קוף צדיק. פרשנות קרובה מופיעה גם בדברי המלבים, וראית סוס ורכב עם רב ממך, שם עם מתאר את הסוסים והרכב. רוצה לומר עם רוכבי סוסים. וממילא ממה שאמר עם רב ממך מבואר שגם אתה עם רוכב, עם רוכב סוסים. שלא נאסר למלך להרבות סוסים רק לצורכו, לא לצורך החיל. המלמין בפירושו אומר כי המילה עם המופיעה בסמיכות למילים סוס ורכב קובעת כי העם הנלחם עם ישראל הוא עם של לוחמי מרכבות וסוסים. לאור זאת, המשך הפסוק המתאר עם רב ממך קובע כי גם אתה, כלומר עם ישראל, הוא עם של רוכבי סוסים ומרכבות. המלבים סומך את ידיו על כך שבהמשך הפרשה למלך נאסר להרבות סוסים לעצמו, אך לא לצורך הצבא והלחימה. ממילא לעם ישראל יש מלאי סוסים. אם כן יש צורך ויכולת להסיק למלחמה ואולי גם דרישה דרך פסוק זה להסיק כלים אלו. הסוס והרכב בפרשנות השנייה של המדרש תנאים מתארים דבר אחר לגמרי. פרשנות השנייה מתייחסת לכך שהסוס והרכב מופיעים בפסוק בלשון יחיד. הדבר מסתבר כי צבא גדול שנלחם עם ישראל בארץ ישראל לא מסתמך על סוס ורכב אחד, וצבא רגליים עצום. כמובן, אפשר לבוא ולומר כי הסוס והרכב משמשים אך ורק את המפקד שיושב מאחור, או המלך שהולך בסוף הצבא. מעבר לכך, אם היחס בין חיל הרגלים לחיל המרכבות היה יחס של 1:10,000 או יותר מכך, יכול להיות שהדבר נראה כאילו יש סוס ורכב אחד מצידו של המסתכל. משום שקשה לראות את כל הצבא בסקירה אחת. וממילא מול אדם המביט על הצבא הוא רואה מרכבה וסוס אחד. אפשר כמובן גם ללכת לכיוון הלשוני. סוס ורכב כשם גנרי לצבא מרכבות. זהו שם עצם יחיד המתאר קבוצה של סוסים ומרכבות. אמירה דומה לכיוון זה עולה במדרש שכל טוב לגבי שירת הים בפרשת בשלח פרק י' סימן י' קיבה סוס פרו ברכבו, אף על פי שהמילה היא לשון יחידי, נסברת היא בלשון רבים, ודומה לדבר וראית סוס ורכב עם רב ממך. כלומר, כמו שבשירת הים מתואר כי סוס פרעה ורכבו נכנסו לים בלשון יחיד, אך מדובר בעצם על סוסים ומרכבות רבים, כך גם במקרה שלנו. אך המדרש תנאים כאמור הולך בכיוון אחר. המדרש אומר כי כאשר עם ישראל עושים רצונו של מקום, הצבא כולו ובפרט צבא המרכבות יחשבו לעם ישראל כסוס ורכב אחד. אפשר להבין אמירה זו בכמה דרכים. האחת אמונית גריידה. עם ישראל בזכות אמונתו יתייחס לצבא כפשוט וחלש. זו אמירה מיסטית רוחנית בלבד. אפשר גם לומר כי בזכות האמונה והטקטיקה הצבאית, הלך הרוח ישתנה בהשראת רוח הקודש, וגם הטקטיקה תעזור להבין מה החולשות במקומות כאלו ואחרים בצבא, ולכן יתרונו הצבאי של צבא המרכבות יהיה זהה ליתרון הצבאי של מרכבה וסוס אחד, ברמה הטקטית. אמירה דומה עולה גם במחילתא דרבי ישמעאל לפרשת בשלח. האלשך מסביר גם הוא שני פירושים, אך המיקוד שלהם שונה לחלוטין. וכך אומר האלשך, ומה שאתה חושב שתראה אמריו, אינו לפי האמת, רק כסוס ורכב, אשר אתה תראה כי כהם יחשבו ויפלו לפניך. וזהו וראית הסוס, לומר שוראית הסוס ורכב הוא עצמות איכות אמריו ממך. כי בהמה המה, בערכך וכהם יוקשו ונלכדים לפניך. וזהו אמרו כי תצא למלחמה על אויביך עם יצריך וסיעתו כוחות טומאת עוונותיך. שהוא כמדבר אל הנפש של היצר הטוב ואומר לו כי תצא למלחמה על אויביך היצר רע וסיעתו. וראית סוס ורכב מרכבות כוחות הטומאה אשר פעלת באשמותיך, גם אמריו ממך הם העיוורים עברי היצר הרע, והם ממך מתוכך כי אין אויב כביתי. האלשך אומר בפרשנותו הראשונה כי יש להתייחס מצד המצרים לאותם גויים, כאשר הגויים עצמם הם כסוס ורכב, כבהמות כלי מלחמה ברמה האמונית או הרוחנית, ולכן הם לא מהווים סכנה של ממש. אם כך, עם ישראל צריכים לא לפחד מהם ולבוא ללא פחד ללחימה, משום שהגויים עצמם הם כמו בהמות, כמו בהמת הלחימה. בפירושו השני, אלשך מושך את הדיון לדיון אישי. הלחימה כעת לפי פירוש זה אינה כנגד אויב חיצוני, כמובן שזו דרשה. זו לא לחימה כללית בכיבוש הארץ. היא משפיעה ללחימה היומיומית עם יצר הרע וכוחות הטומאה קיימים באדם. גם במלחמה זו ישנם אויבים רבים שמתגמלים כלוחמים כנגד האדם, ועליו לנצח אותם ולא לתת לעצמו ליפול לבור החטא. פירוש אור המאיר מרחיב את נושא האמונה בהשם בעת המלחמה המשפיעה על ההבנה המלחמתית. וכך אומר אור המאיר, וכזה נרמז בפרשת שופטים, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך. ופרש רשי, כולם כסוס אחד, עם רב ממך, בעיניך הוא רב, אבל בעיניי אינו רב. והכוונה, כאשר כבר קדם לנו הדיבור, כל זמן שהאדם תחת התחלקות הזמנים ואינו זוכר מבורא עולם, אזי כל הקורא לפניו נדמה בעיניו ריבוי, כיוון שאינו דורש האחדות. וכל זמן שהוא מקושר בפנימיות מחשבתו לרוממות אלוקותו, שם מקום האחדות, הוא נעשה גם כן אחדות גמור איתו את ברך, ואז כל המעיקים ומקריות הקוראים לו, רק כסוס אחד ורכב אחד. וכיוון שמשיג ומבין היותם רק אויבי המלך כמדובר, אזי אינם נחשבים לכלום. ואם נדמה בנפשך ומורה בלבבך היותם אמריו, ממך, הכל בסיבתך לערך חלקי ענפי הטומאה ומגנוחים אשר בקומתך, שלא תיהרת עדיין מידותם מימום. לכן נדמה לפניך ריבוי מעיקים מעם רב. ולזה רומז הכתוב כי תצא למלחמה על אויביך. כלומר, נשכח ממך היותם אויבי המלך מלכו של עולם. כי אם תראה עיניך בהם היותם אויביך דייקה. כיוון שכן מודיע כתוב, ראה מה אתה גורם. מה שהיה ראוי, וראית רק סוס אחד ורכב אחד במלחמת יצר רק המדובר, ואתה השכלת עשות בהפרידך ממקום האחדות, ונעשה אמרה וממך דייקה, אבל בעיניי אינו רב. פירוש אור המאיר מסביר כי ההתייחסות לכלל החיילים הגויים במלחמה נובעת מהניתוק בין הקדוש ברוך הוא ללוחם. ההתייחסות בכלל לפרטים נובעת מחוסר הבנה שהכל נובע מאת הקדוש ברוך הוא. אם הכל נובע מאת הקדוש ברוך הוא, יש סוג של אחדות. נעזוב לצורך הדיון את הפער בין תפיסה לו ובין בעיות של קבלת חטאים כדבר לגיטימי לגמרי כדוגמה, אלא לעצם הלחימה. בלחימה, כאשר האדם מחובר לקדוש ברוך הוא עליבא דאור המאיר, הוא מבין כי כלל קבוצת הלוחמים היא יחידה אחת. יש את שלמי אמוני ישראל ויש את האויב. לכן, עם תפיסה זו, המלחמה פחות מפחידה. כאשר מבינים זאת, מבינים את גודלו של הקדוש ברוך הוא, מבינים כי גם ערכו של האויב הוא קטן וזעיר, לכן גם כן אין סיבה לפחד ממנו. כמובן, תוך כדי דיון, האור המאיר מדלג בין המלחמה נגד הגויים לבין המלחמה נגד היצר. כתוצאה מכך ניתן להבין שמבחינתו הדיון זהה. המלחמה מול אויבים פיזיים ומלחמה מול אויבים כגון יצר הרע, זהות. המאמין באשם ובאחדותו ינצח אותם בקלות באותה הצורה. התולדות יצחק בנו של רבי יוסף קארו מסביר את הצורך להזכיר דווקא את יציאת מצרים ולא את המלחמות בכניסה לארץ. הדבר מעניין משום שהרבה יותר הגיוני להזכיר את המלחמות הפיזיות של עם ישראל נגד גויים אלו, מאשר את יציאת מצרים שהייתה ניסית להפליא. וכך הוא מסביר, לא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים. היה ראוי שיאמר כי הוא השם אלוקיך הנלחם לסיחון ואוג, שהייתה המלחמה כזאת, ואין כן יציאת מצרים. התשובה, לפי שראו ישראל עצמם בסכנה עצומה, 600 רכב בחור וכל רכב מצרים מצד אחד, והיה מצד אחר, ולא היה להם תקומה. כן, אם יראו ישראל עצמם בסכנה עצומה, האויבים סובבים להם מארבע פינות, עם כל זה לא תירא מהם כי אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. רבי יצחק מסביר כי התפאורה הייתה חלק משמעותי מזכורם של מצרים כאן. ביציאת מצרים עם ישראל חש בפחד עצום, במיוחד כאשר עמדו אל מול ים סוף, וצבאו של פרעה הגיע מן הצד השני. פחד זה הוא המוקד, פחד זה אסור שישנה במלחמות בכניסה לארץ, אלא יש לבטוח בהשם ולהילחם. רבי מרדכי כהן, בעל פירוש שפתי כהן, מסביר את הדברים אחרת לגמרי. כך הוא אומר, וראית סוס ורכב, איך אמר אחר כך עם רב ממך? אלא אמר משה לישראל, כי תצא למלחמה תראה סוס אחד. אותו סוס ורכב הוא הקדוש ברוך הוא, שכן הוא אומר, כי השם אלוקיך עמך. אם כן, מאחר שהוא הלוחם, לא תראה אפילו שיהיו עם רב. וכן אתה מוצא בפרעה שנאמר, ויקח 600 רכב בחור, ויצא הקדוש ברוך הוא ונדמה כסוסה שנאמר לסוסתי ברכבי פרעה. ופירוש המהלכה כמו בעת שהלכה מארץ מצרים שנדמה כסוס. הסוס והרכב הליבה דספתי כהן מתייחסים לקדוש ברוך הוא עצמו. זאת בדומה לנאמר בשיר השירים כי עם ישראל דומה לסוסתי ברכבי פרעה. כלומר הסוס אינו האויב אלא התומך והמושיע. איך ניתן להבין זאת? כנראה להבדיל לומר כי הסוס והרכב הם הסימן למעורבותו של הקדוש ברוך הוא באופן מעשי בלחימה. כאן מדובר על מראה שסוס ורכב מעין מוביל הלחימה. צבא גדול יותר מופיע לסייע לאלישע כאשר מלך ארם רוצה לאסור אותו במלכים ב' פרק ו' פסוק י' ז'. וכך מופיע שם, והתפלל אלישע, ויאמר השם פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח השם את עיני הנער ויער והנה ההר, מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. רעיון מעין זה מופיע במלחמה נגד מחנה ארם בפרק הבא, כלומר בפרק ז' במלכים ב', אך כאן מדובר על הרעש בלבד. כך מופיע בפרק ז' פסוק ו' במלכים ב', והשם השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, ואמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. כלומר, מחזה או קול של צבא סוסים ורכב הוא כלי שמיש בידו של הקדוש ברוך הוא כמובן. אם כן, הסוס והרכב אינם בהכרח כנגד מחנה ישראל, כמופיע בכלל הפרשנים שראינו עד כה, אלא דווקא לסייע ולחזק את רוחם של ישראל ולעזור להם בלחימה. לסיכום, ראינו מספר פרשנויות על הסוס והרכב שנאמרו בלשון יחיד. ראינו את שם המין בשכל טוב, חיזוק צבאי או להכין מספיק כלי מלחמה לקראת הכניסה לארץ במדרש תנאים בפירושו הראשון. ראינו זאת כשיטה אסטרטגית אמונית במדרש תנאים בפירושו השני. ראינו את נושא האחדות מול הקדוש ברוך הוא. באור המאיר, ראינו כי העמים עצמם נחשבים כסוס ורכב בפירושו הראשון של האלשך, וראינו את המלחמה כנגד יצר הרע בפירושו השני של האלשך, ובפירושו האחרון של שפתי כהן, את כך שהסוס הוא בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו כמוביל המלחמה. עתה נעבור לחלק הדיגיטלי, והפעם סוס טרויאני. סוסים היו כלי חשוב במלחמה לאורך שנים רבות. עוד משחר ההיסטוריה האדם בייץ סוסים על מנת לשמש ככלי רכב, אך גם ככלי לחימה בין צדדים ניצים. בסיפור מיתולוגי ידוע ישנו שימוש בסוס שאינו בעל חיים. הסוס הטרויאני היה תכסיסו של אודיסאוס היווני נגד תושבי העיר טרויה כדי לחובשה, לאחר שלא יכלו לחדור לחומותיה במשך 10 שנים. היוונים בנו סוס עץ חלול והשאירו אותו ליד חומות העיר טרויה כשהם המעמידים פנים כנסוגים אחורה במנוסה. בתוך סוס זה התחבאו לוחמים יוונים. הטרויאנים חשבו כי היוונים נסוגו והסוס ומתנת האלים הכניסו את הסוס בשערי העיר. בתוך הסוס הוחבאו כאמור אודיסאוס ומספר לוחמים. עם רדת הלילה יצאו אודיסאוס ולוחמיו ופתחו את שערי העיר לצבאות אגממנון והביאו לתבוסת העיר טרויה. בעולם הסייבר סוס טרויאני או טרויאני הוא כל תוכנית מחשב זדונית אשר מטעה את המשתמשים בכוונתה האמיתית. המונח נגזר מהסיפור היווני העתיק. הביטוי הפך לפופולרי עד מאוד אחרי נאומו של קנט תומפסון בנאום הקבלה שלו בפרס טיורינג משנת 1983. וכך הוא אמר שם, באיזה מידה יש לסמוך על הצהרה כי תוכנה הינה נטולת סוסים טרויאנים. אולי חשוב יותר לסמוך על האנשים שכתבו את התוכנית מאשר קביעה שכזו. סוסים טרויאנים מופצים בדרך כלל על ידי סוג כלשהו של הנדסת אנוש. למשל, כאשר משתמש מוריד קובץ שנראה תמים לחלוטין, דוגמת קובץ PDF או תוכנת השמעת שירים. בתוך קובץ זה מוסתר תוכן זדוני. על מנת שאכן המשתמש יוריד קובץ זה, משתמשים בהנדסת אנוש, כלומר גורמים למשתמש לחשוב שיש לו סיבה טובה להוריד את הקובץ, כמו זכייה בפרס, מייל חשוב מהבוס וכדומה. בין המקרים הראשונים של סוס טרויאני ניתן למצוא את ה-UCLA דק 10 בסוף שנות ה-70. משחקים כמו אדוונט ווורגאם היו זמינים במערכת האינטרנט. משתמשים שהיו מעוניינים למצוא משחקים נוספים לשחק יכלו למצוא גם תוכנית בשם גלקסי. כאשר המשתמש באותה מערכת הריץ את תוכנת גלקסי, הוא היה יוצר מאות קבצים בשם אקראי בשטח האחסון במחשב שלו. השמות האקראיים הקשו על תוכנות חיפוש למצוא את הקבצים ולמחוק אותם. המשתמש היה למחוק את הקבצים בזה אחר זה כדי לרוקן את הזיכרון שלו מנגע זה. הכרנו את נושא הסוס הטרויאני. כעת נקשר בין שני התחומים. השימוש בסוסים במלחמות העתיקות ובין הסוס הטרויאני המיתולוגי וזה הקיברנטי משתמשים בעיקרון דומה. כולם משתמשים בסוג של לוחמה פסיכולוגית הגורסת כי ניתן להשפיע על הקורבן על ידי מראה מטעה. אצל הסוסים העתיקים, הגובה הגבוה, כלי הלחימה שעליו והמון צמא אדם אמורים להשרות אווירת פחד נוראית בקרב העם העתיד להיחבש. מהצד השני, הסוס הטרויאני העתיק היה אמור להשרות אווירה נינוחה, הכל תקין, אין שום בעיות מיוחדות. בסוס הטרויאני הווירטואלי, המניפולציה הרגשית אמורה לגרום לקורבן לחוש כי הוא זקוק לעשות פעולה מיידית. לגרום לו לעלייה במתח הרגשי לאו דווקא כפחד מצמית אלא כגירוי מיידי. בנוסף, באופן מפתיע, פירושו של הספטי כהן ממחיש כי הסוס לא חייב להיות בהכרח גורם הפחד, אלא כלי הלחימה. בצורה דומה, הסוס הטרויאני הנה וירטואלי, והנה עתיק הינו בעצם כלי לחימה, כנגד הצד השני. התורה באה ואומרת לנו, אל תחושו ואל תתייחסו לגירוי המיידי. דעו כי יש מעליכם יד מכוונת, והיא תראה לכם את הדרך הנכונה. לסיכום, ראינו מספר פירושים אודות הסוס והרכב במלחמות כיבוש הארץ. לאחר מכן, הכרנו את הסוס הטרויאני. קשרנו את שני התחומים דרך הגירויים המיידיים ודרך פרשנותו של הספטי כהן שבעצם טען שהסוס בפרשה הוא כלי הלחימה של ישראל. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, הסוס הטרויאני הוא כלי הלחימה של התוקף הסייברי או הפיזי בטרויה. שבת שלום.